مش ان بو لحوت
وهو معيخ אותו אז هو نشبر لحتيخوت ده פעולה של הודחו במדוחה בשלו בפרו דחו במדוחה או ברחיים עם שני אבנים שניים סמר קרעיני חיטים בפנים מדי פעולה של של הלוך ושוב אז גורמים לכך שהדבר הזה מתחלק נעשה קמח זה הפעולה המהות הרגילה זה הדרך הרגילה של תחינה אבל לאו דווקא אם אדם לוקח במכתשת ברחיים אפילו אם לוקח בסכין וחותך דבר דק 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 כמו בצל, משהו דק דק מאוד מאוד דק, ירק, חותך אותו דק בסכין, אז גם כן איסור תוכן נשפט. כדי שלא אכפת לנו באיזה כלי זה נעשה, כל שהתוצאה או אותה תוצאה ונעשה כדרך העולם, לא בשינוי, יש בזה שם שתחינה. יש בזה איסור תורה ממש. אלא שמי שעושה במכתשת, זה אב מלאכה. שעושה בזה, זה תולדה. אבל גם זה וגם זה אסור מן התורה. איזו תחינה מותרת בשבת? הגמרא אומרת במסכת שבת דף קוף ממא שאדם רוצה בשבת לקחת פלפלים שחורים, גרעינים שלהם, רוצה שיהיה לו כמו שאומרים טחון. אז לשים במכתשת ולכתוש, זה אסור. אז היה להם הכל ידני, היום הכל חשמלי בטח שזה אסור. גם חשמל יש בזה. אבל גם היה ידני פעם, היה ממש מדוכה ועילי ודחים. כל אחד הוא אסור, אסור, אסור מן התורה. זאת אומרת, דרך, ככה הצורה של התחינה שלו הייתה. אבל אם אדם עושה שני שינויים, מותר. מה פירוש שני שינויים? הרי כשדחים צריך שתי חלקים. חלק התחתון שנקרא מכתשת, שבו קודשים. חלק העליון שנקרא עלי, שבו נותנים את המכות על התוכנים. גם כשעושים ברחיים, יש שתי חלקים. חלק התחתון, שעליו מקים חלק העליון, האבן העליונה. תמיד זה ככה. הפסוק אומר, לא יחבול רחיים ברכב, כי נפש הוא חובל. רכב זה החלק התחתון, העליון, שהוא רוכב. רחיים זה התחתון. ככה זה, כל פעם, כל פעולת חינה צריך שתי חלקים. כשאני עושה שני שינויים, מה פירוש? ראשית, אני לא משתמש בחלק העליון העלי. אני לוקח כוס. משהו אחר שלא דרכו לתחוק סכין בידית של הסכין והחלק התחתון גם כן אני לא משתמש בו אני לוקח כערה צלחת, ציר, לא לוקח מכתשת שני שינויים מותר גמור למה? שינוי אחד זה נהיה דרבנן אחד ייקח למשל בשוליים של הקוס או בידית של הסכין ידוך בתוך מכתשת שינוי אחד הוא עשה. הוא החליף את העלי בידית של סכין או בשוליים של כוס. אבל המכתשת אותו מכתשת. אדם עשה להפך. לקח את העלי והיכה בו וטחן בו על גבי שומין, פלפלין שנמצאים, על גבי שולחן, על גבי קערה, לא בתוך מכתשת. שינוי אחד הוא עשה. עשו מדרבנן. אבל שני שינויים, החליף גם את החלק העליון, גם עשה, כמו שאומרים, מדוכה כזו חדשה כזו, מאולתרת, מכוס, שוליים של כוס, וכערה, ושולחן, של... אין שום דרך דישה בכך, שר תחינה בכך, כן, נעשה שינוי גמור. שינוי גמור מותר לכתחילה. כמו שאומרים, כלאחר יד וכלאחר יד. כלאחר יד פעם אחת, נהיה דרבנן. אתה עושה עוד שינוי אחר, נהיה מותר גמור. זה הדין של פלפלים. הוא הדין כל דבר שבעולם, שדרכו לתוכנו, בכלי מיוחד, אז כשאדם עושה לא בכלי המיוחד, אלא בתחתית של כוס, ועל גבי שולחן, על גבי קערה, צלחת, כיוון שיש פה שני שינויים, הוא שינה גם את החלק הטוחן, גם את החלק המקבל, זה מותר גמור לכתחילה, אפילו עושה לאחר שעה לאכול. זה לא תחמד דווקא לאלתר, כי היתר פה לא מתורת דרך אכילה, אלא מצד העניין שזה נחשב שינוי גמור. יש מתירים בראשונים, אפילו בשינוי אחד. הגמרא שמה אומרת שמותר שידוך פלפלין בקטה דסכינה, בידית של הסכין. הרמב"ם מוסיף הוא בקערה. כלומר, לא במכתשת, אלא יד של סכין, איפה? הצלחת, על קערה. בגמרא לא כתוב שצריכו שתי שינויים. אפשר לפרש שינוי אחד. מספיק ששנים במקום העלי, יד של הסכין. כך כותב באמת ככה בספר שיבולי הלקט, שמספיק שינוי אחד. כך כותב בספר אורחות חיים בשם ספר התרומה, שמספיק שינוי אחד. אבל הרמב״ם כתב שני שינויים. כתב בעדית של סכין ובתוך הקערה. וככה מרן העתיק בשולחן ערוך, ככה כתב בבית יוסף, וככה הסכמה של רוב האחרונים, כמו דעת השולחן ערוך. אף שמגן אברהם סובר להקל בזה, רוב האחרונים פתחו את דבריו, והסכימו לאסור כמו דעת מרן. לכן הלכה למעשה, בשביל להתיר, לטחון בשבת איזשהו דבר, שדרכו, כמו שאמרתי, במדוכה, במכתשת, במטחינה, פלפלים, דוגמה גם כן. אז עשה את זה בשתי שינויים, יעשה את זה א' בשוליים של כוס או סכין, או באיזה כל כלי אחר שבעולם, שלא מיוחד לתחינה, על גבי שולחן. ובזה אין לו שום שגבי שיש, גבי שולחן, גבי אבן, גבי רצפה, העיקר לא יעשה בתוך המכתשת, ולא יעשה בעלי. שום שנה, בשתי השינויים האלו, מה נקרא מותר גמור. מקומות שנוהגים להקל, שנהגו להקל, שעושים בשינוי אחד, כותב בספר רב פעלים של הרב בן ישעי, אומר בבגדד, נוהגים להקל, יש מין חלק מהעדות, שהם אוהבים לעשות ככה, כמו שאומרים, תרכובת, מתמרים וגוזים ושקדים, ככה תחונים, ואוכלים את זה ביחד. הם מתוחנים את זה, מפוררים את זה בשבת. אז מביא הרב בן ישעי, אומר, מנהג בבגדד, איך עושים? אומר, עושים את זה ראשית בתוך המכתשת, לא כמו הרמב״ם שאמר שתי שינויים, אלא כמו שבולע לקט, ככה מנהג שלהם, מנהג קדום, עושים שינוי אחד, אבל אפילו שינוי אחד לא עושים לגמרי, עוד לוקחים את העלי עצמו, רק הופכים אותו. כלומר, המקום שתופסים ביד, עושים אותו בוטח, בוטח. אז אומר הרב, הרב נדרש לזה, שלכאורה זה לא נקרא אפילו שינוי אחד, שבסיכום, הוא עושה בגוף הדבר עצמו, הוא הופך אותו. זה נקרא שינוי, הוא החריך בזה בתשובה שם, והמסקנה שלו, שאפשר לסמוך, יש להם ממש לסמוכו, אין למחות בידם בחוזקה, מפני שיש דעה בפוסקים, שכל מה שאמרנו בידי איסור טוחן, זה דברים שאינם רואים לאכילה בלי תחינה, כמו פלפלים. הפלפלים האלו, הגרגירים שלהם, השחורים, אף אחד לא יכול לאכול אותם. זה לא רע, זה ישבור את השיניים שלו. אי אפשר לאכול, זה יעשו כל עוד דבלים, לתת טעם, גרגיר שלם, לשרוף את הפה שלו. אז שלא משתלו, אין שום אפשרות של אכילה של זה, רק אחרי שטוחנים אותם. אז אם כן, שם שמלאכה גמורה בדבר. כמו חיטים, כמו סממנים. הדברים האלה, אי אפשר שיעשה לחם בלי שאלו כמה. חייב לטעון את החיטים. אבל פירות שנאכלים כמות שהם חיים, אגוזים, שקדים, וכיוצא בזה, לטעון את זה בפה שלו. זה יכול לאכול את זה חי, טעים, גם אדם אוכל את זה חי. הכל רוצה לרסק אותם. אז יש דעה בראשונים, שפירות שנאכלים כמות שהם חיים, כלומר, רואים לאכילה גם בלי תחינה, גם קודם תחינה, אז אין על התחינה שלהם שם של תחינה גמורה, רק שם של הכשר אוכלים בעלמה. זה נקרא דרך אכילה. מה לטוחן בשיניים, מה לטוחן בקוס. מה אני עושה במדוכה. אותו דבר, כמו שמותר לו בפה, מותר לו גם כן בזה. אז הוא מצרף אותם למקום הזה, לספק הזה, ובספק ספקה כזה אפשר להקל. שמק דעת הפוסקים, שמספיק שינוי אחד, וגם זה נקרא שינוי כשהוא הופך את המדוכה, את העלי. אתם מצא לומר שלא, בכל מקום, שמי כמו הפוסקים שאומרים שדבר שנאכל כמות שהוא חי, לא צריך תחינה, כי מותר לטחנו. האמת, שזה צירוף קל מאוד. מפני שכשנגיע להלכה הזו של הפירות שנאכל כמות שהם חיים, נראה שם דיברו לחתוך בסכין. לא במדוכה, לא במכתשת. שם ההיתר הוא לא בגלל שזה שינוי או משהו כזה, אלא שם של אכילה על הדבר. כיוון שזה נאכל כמות שהוא חי, מה אכפת לי אם הוא לועס בשיניים, או שהוא עושה בסכין? אחד מסכן זקן לא יכול לאכול בשיניים שלו. הוא רוצה לחתוך בסכין. אז זה שם של אכילה על הדבר. אני מניח כשהוא עושה את זה בכלי שאוכלים בו, כמו סכין, שחותכים בו, לא מיועד לתחינה. אבל דבר שמיועד לתחינה בלבד, כמו מדוכה, מכתשת, שם שמלאכה על זה. כמו בלכות בורר שאמרנו, שהגם שמותר לברור אוכל מתוך פסולת, רק ביד. זה צורה של אכילה. או בסכין, מזלג, אבל לא יעשה את זה בכפי שמיוחד לברירה, מנפה וכברה, מסננת, אפילו שמותר לברור בצורה של אכילה. אז לפי זה אין לצרף את הפוסקים האלו לסניף אפילו. כשהם דיברו איפה, הם דיברו כשעושה בסכין, אבל כשעושה במכתשת לא דיברו בזה. ולכן, להלכה ולמעשה, גם אלה שנהגו, רצוי להגיד להם שיחמירו בזה. רק אין מוחים בידם. אבל אם שואל אותנו שאלה, אם זה מותר או אסור, גם אגוזים ושקדים, חייבצי בזה שנאכלים כמות שהם חיים,
אין היתר לפחות לכתחילה לעשות במדוכה הרגילה להם. אלא, כמו שאמרתי קודם, שני שינויים. הוא רוצה, יש לו, כואב לו, לא יכול לאכול בשיניים שלו, בבקשה, ייקח לו את הידית של הסכין, יפור את זה לשולחן עם הידית של הסכין, עם איזה שוליים של כוס. שני שינויים, כל דבר מותר. הוא רוצה לעשות בסכין, לחתוך בסכין, בבקשה, גם כן זה אפשרות. גם כן זה שתי שינויים. למה? ואין לו, הוא לא חותך את זה על איזה מכתשת, ביד שלו חותך. גם כן אפשר. אפילו דקדק. כן, זה, אנחנו דיברנו עכשיו בדבר כזה שנאכל כמו שהוא חי. לא, אמרתי אסור במכתשת. חכה, סלט נדבר עליו. פה דיברתי עכשיו, אדם שלוקח בסכין ורוצה לחתוך דק דק את האגוזים ושקדים. אגוזים ושקדים, הוא רוצה לחתוך אותם דק דק ורוצה לחתוך. נראה אחרי זה לגבי ירק, נראה אחר כך. זה לא בשיעור עכשיו, מה המשך? אבל מה שדיברנו עכשיו לגבי הדברים האלו, מלח, רוצה לחתוך דק דק, אז הוא ייקח אותו בשולי הכלי וידוק לגבי הקערה, הוא אפשר גם כן בסכין דק דק, אבל עדיף שיעשה את זה בשוליים של הכלי, מה שיעשה בסכין דק דק. יש בסכין, יש תנאים בדבר. צריך לאכול את זה לאלתר, פה לא צריך, שם זה מצד, יש הבדל משני הדברים. בסכין זה לא מתורת שינוי, בסכין הרי עומד לחתוך. אדם יחתוך בסכין, גם דבר שהוא, דרך כלל לא חותכים אותו, אבל סכין עומד לחיתוך. זה לא כלי שלא עומד לחיתוך, אז הוא עושה בצורה של חיתוך. כדי להתיר רק צפצוח אכילה על האלתר. שנקרא, למה זה יושב? אוכל. לא נקרא לו, כמו שאומרים, עושה מלאכה, נקרא לו אוכל. זה תנאי של האלתר. בינו, כשעושה את זה בשולי הקערה, או בשולי הקוס, ותופק על הקערה, זה אפשר אפילו לאחר שעה לאכול את זה. זה מתורת שינוי. זה היתר, מתורת שני שינויים. יש הבדל בין היתר של סכין דק דק, שעושה בשביל לאכול לאלתר, לדבר שנאכל כמו שהוא חי. שם ההיתר הוא מצד, שזה דרך אכילה בכך, כלומר שסכין לא שינוי. דרך לחתוך בה. מלבין הדבר שעושים אותו בשולי הקערה. כוס או קערה לא עושים, לא עשוי מתחון בהם. עשוי לשתות בהם. סכין עומד לחתוך בה. לכן, אם הוא עושה את זה בשולי כוס, יותר טוב. או בידית של הסכין מאחור, דופק, ומפורר את האוכלים, את האגוזים, יותר טוב. כי זה אפשר אפילו לאחר שעה. לא צריכים להקפיד דווקא לאכול את זה לאלתר. גם זה לכל הפוסקים, זה גמרא מפורשת. הדין ההוא, שסכין דק דק, הוא היה דווקא למאן דאמר, שדבר שנאכל כמו שהוא חי מותר, ובצירוף, כמו שאמרנו קודם, שעושה את זה לאלתר. אבל יש חולקים גם בזה. לכן, אם אמרו, יש קל לו יותר, יש דברים שאי אפשר לעשות בשולי הקערה, נראה אחרי זה סלט, פירות, חייבים בסכין. אבל דברים שאפשר לעשות אותם גם דברים יבשים, כמו אגוזים ושקדים, עדיף שיעשה בשולי הקערה, ובאגבי שולחן או משהו כזה, לא במכתשת, ובזה מותר גמור על כל הדעות. אין בזה שאף אחד חולק בדבר. למה? זה נקרא שינוי גמור. כל שדבר שעושה בשינוי גמור, לא אסרו חכמים בכלל. ברוך אתה אדוני, אלוהים ומלך העולם שהכל נהיה בדבר. אמן. אם אדם מפורר אדמה, מלבד איסור מוקצה, בעצם לקיחת האפר, שזה מוקצה, אפר סתם, אדמה שנמצאת, אפילו נגיד, אין בזה בעיה של חופר, כגון שזה נמצא, יצא ממקומו, ערב שבת, רגב אדמה שנמצא על גבי משהו, שלא עושה שום בור, פיסה של אדמה ככה, גוש של אדמה. עקרו אותו אומר מערב שבת, למשל, ילד מישהו שיחק בו, עקר אותו, הוא מונח באיזה פינה בחצר. באדם רוצה לפורר אותו, להשתמש באפר שלו. מלבד שעובר איסור מוקצה, שהרי אסור לטלטל חול ומוקצה, מוקצה מחמת גופו, הוא לא כלי, לא שימוש את שום דבר, לא אם לא יחדו לשום תשמיש מערב שבת, יש בזה איסור מוקצה. מלבד כך, יש בעיה של תוכן. אם אחד מפורר את האדמה הזו, הרי הוא תוכן אותה. אף על פי שעושה את זה ביד. ולגרה, כמו שאמרתי קודם, אם יעשות את זה עם כשולי הכוס, הוא עושה ביד, בכלל לא מתחינה לו שום דבר. כל היתר הוא גם שינוי. דבר שדרכו דווקא במתחינה, אז ככה. אבל הערפר, דרכו גם לפורר אותו ביד. אז כיוון שכך, זה לא נחשב שינוי כשמפורר אותו ביד. כלומר, כל היתר בשולי קערה או כוס או יד, זה רק אם זה שינוי באמת.
בדבר שדרכו במכתשת בעלי. אבל דבר שאין דרכו בכך, אלא דרכו גם כן ביד, כמו למשל עפר, שלך לפורר אותו ביד, שצריכים, אדם צריך עפר, יש לו גושלים, הוא פורר אותו גם ביד שלו, אין בזה שום דבר, אז הוא חץ את הידיים, מה קרה? אז אם כן בזה, גם כשהם פורר ביד, יש בזה איסור תורה, אין בזה שום שינוי בדבר. כל היתר של, של, של שולי הקערה, הוא רק בדבר שכמו שאומרים, שככה אין דרך לעשות. אין דרך לעשות. אפילו אם יש מאות בני אדם, שבימות החול, הם מתעצלים לקחת, אם הוא רוצה לחתוך שום. אז הוא לוקח כוס, מתחיל לשפוק אותו. הוא ככה מרסק אותו. הוא מתעצל לשים אותו בבלנדר, בעניינים כאלו. לא, אין לו זמן לזה, רוצים לך. בטלה דעתם אצל כל אדם. ולא לא יחשב כאילו עכשיו בשבילם, זה דרך. הולכים אחר מנהג רוב העולם, דרך רוב העולם. לפחת אלה שעושים את זה לאומנות, עושים את זה בתור מלאכה גמורה, לפורר. אז לא עושים את זה ביד, לא עושים את זה בכזאת צורה, בשוליים. הולכים אחר מחר דרך רוב העולם הולכים. אבל לפורר אפר, דרך רוב העולם גם כן, כל אחד שיצטרך אפר לפורר, הוא לא יביא מכשירים ועניינים ביד שלו, יפורר אותו. שלוטית משהו, יפורר אותו ביד שלו. עכשיו, יש כלל בהלכות תוכן, שהוא מחלוק את הפוסקים, על כך הסכמת רוב הפוסקים. אין תוכן אחר תוכן. מה פירוש? דבר שהוא מבריאתו תחון. או שנעשה דק על ידי בני אדם, תחנו אותו. ואחר כך עשו אותו גוש אחד, מי עשה אותו גוש אחד? בני אדם. לא, לא על ידי שמיים נעשה גוש אחד. נעשה גוש אחד על ידי בני אדם. למשל, חיטים, עשינו מזה קמח, אפילו מזה לחם. כשהיה מצב של חיטים, זה היה גוש אחד. עוררנו אותם, עשינו אותם במטחינה, עשינו את זה קמח. נעשה חלקים נפרדים. שוב פעם לשנו אותם, נעשה גוף אחד, אפינו אותם, נעשה גוף אחד. על ידי מי נעשה גוף אחד? על ידי בן אדם. כלומר, מהשלב שהוא קמח, מי יצר אותו, הפך אותו מחדש גוף אחד? על ידי פעולה של בני אדם, של הלישה והאפייה. בדבר הזה, דעת רוב הפוסקים, אין איסור תוכן. נותר לפורר את הלחם הזה כמו שצריך. למה? כמו שהתורה עשרה איסור תוכן, דבר שקדוש ברוך הוא עשה אותו גוף אחד. דהיינו, חיטים כמו שגדלו באדמה. אבל דבר שבני אדם עשו אותו גוף אחד, אין בזה איסור תוכן. כך כותב בספר מצוות גדול, הוא מתיר מטעם זה לפורר בשבת לחם לקטנים, לתרנגולים, שצריך לפורט מי שצריך פורר לחם. ואין בזה שום איסור כלל שאין תוכן אחר תוכן. מטעם זה ועדין בסקוויטים, כל כיוצא בזה. שזה נעשה, על ידי בן אדם נעשה חטיבה אחת, לא כמו פירות, לא כמו חיטים, לא כמו פלפלים, שזה נעשה בידי הקדוש ברוך הוא, גוף אחד. אבל זה נעשה על ידי בן אדם, הוא בריא גוף אחד. תחלנו אותו, קוביות סוכר, כן, לפעמים הנס קפה גם כן, לפעמים הוא מתייבש, או על מלח נעשה גוש אחד, מחמת הלחות, אדם רוצה לפורר אותו, הרי הוא היה פעם מפורר. כל הדברים האלה כולם, אין בזה איסור בשבת. למה? שזה כבר, כמו שאומרים, הפעולה של התחינה נעשית על ידי בן האדם, ולא בטבעו של דבר, על ידי הקדוש ברוך הוא. כשאני שאלת, למה לגבי האפר, אם אחד מפורר האפר, אז כמו שאומרים, יש בזה איסור תורה, גם האפר כשהוא נברא, נברא גרגיר גרגיר. במשך הזמן, נחמת היובש, וזה נדבק. התשובה היא, ככה התכונה של האפר. זה כמו שאומרים, ככה דרכו של האפר. שהקדוש ברוך הוא אמר, עשה אדמה, שאומנם היא בנויה מגרגיר גרגיר, אבל כיוון שהיא צמודה, אחד צמוד לשני, ויש חום וקור וכיוצא בזה, אז זה נעשה גוש אחד. זה לא בני אדם עשו את זה. אמנם זה מעיקרו כל אחד לעצמו עומד, כל גרגיר עומד לעצמו, אבל גם הייבוש נעשה בידי שמיים. וככה נקרא, כמו שאומרים, הטבע של העולם, ככה השם טבע בעולמו בצורה הזו, שזה ככה תהיה האדמה, שהפורים הדבקים האלו, הם ידבקו יחד, כשהשם אמר, יקבו המים ותראה האדמה וכו'. מה זה ותראה האדמה? אמנם היא בנויה מגרגירים דקים, אבל האדמה גוש אחד. אז כמו שזה בידי שמיים, בסיכום נעשה גוש אחד, אין בזה, יש בזה איסור תוכן. אותו דבר, פעמים אדם נכנס לאיזה שלולית עם בוץ, כך זה מתייבש, מניעה טיט. כתוב בשולחן ערוך, אדם שיש לו טיט על הבגדים, יש לו עפר שהוא דבוק על הבגדים, יש מי שאומר, כתוב כותב מרן, שאם הוא אפר יבש, אסור להוציא את זה מהבגד. שם האיסור שהוא מחבס, אמנם, שכתוב בגמרא, בגד שעלפתית. אז, אדם רוצה לקחת, יש לו על הבגד למשל, ככה, קטם של טית. מישהו ישפריץ על הבוץ או משהו כזה, כתוב בשולחן ערוך, ששם הגמרא מסכת שבת, שפשפו מבפנים ולא מבחוץ. כלומר, עשו ככה, ככה, עשו ככה. שפשף את זה מבחוץ. למה? זה דומה למחבס. מה יעשה? יעשה מבפנים. יסתכל כנגד המקום של הטית, פה יעשה ככה, הוא כבר אוף שהוא משפשף, אין שום לכלוך. כנגד זה, זה נופל. יש מי שאומר שכל זה בתתלח, אבל אם הוא תתייבש, תתלח, אז הוא עושה ככה, הוא יצא גוש אחד, יפול לו. אבל אם הוא תתייבש, שכשעה שהוא מפורר אותו, אז מה הדין? הוא יעשה עכשיו פירורים פירורים, וחסרתי הלכה. וכל זה מדובר כשהוא עושה בבגד. אבל אם הדין הוא רוצה לגריט את עצמו, לקחת איזה מכה, לקחת את הציפורן שלו, יוציא אותו, מותר אפילו מבחוץ. למה הוא לא עושה פעולה בבגד, הוא עושה פעולה בלכלוך. לכל אדם יש לו איזה נוצה להוציא אותה. יש לו איזה תבשיל, נפל לו אורך, חסת אורך נדבקה לו על החליפה, יכול להוציא אותה. גם פה יש לו טיט, יכול להוציא אותו. שפשף את הבגד, אסור, זאת אומרת מחבס. אבל אם הוא לא נוגע שלנו בבגד, רק מוציא את הלכלוך ביד שלו, מותר. מגרדו בציפורן, מותר. ויש מי שאומר שכל זה בתתלח. אבל אם הוא תתייבש, כשהוא מגרד אותו, הוא מתפורר, אסור משום תוכן. גם שם, אותו טיט, אפילו של מעשה, הוא למעשה מבריאתו גרגיר גרגיר, דינו כמו רגב של אדמה. מפני שהטבע של האדמה הוא ככה, ששיבה עליה מים היא נדבקת. זה לא נעשה על ידי בני אדם, זה גשמים, זה ככה טבעה של האדמה. לכן אי אפשר לקרוא לזה מעשה בני אדם. מעשה בני אדם זה חוכמה של בני אדם, כמו שאנחנו עושים קמח, עושים איזה אחרי זה בסקוויטים, עושים לחם, עושים קוביות סוכר, אבל דבר של מעשה ככה דרך בריאתו בצורה הזו, שהוא מתקשה והוא, אף שהוא עשו פירורים פירורים, אין את הכלל של תוכן אחר תוכן, ושם כן יהיה איסור תחינה בדבר. טבק, טבק, או למשל נס קפה לפעמים. פעמים שזה נעשה גוש אחד, זה נעשה בידי שמיים. לא נעשה בידי אדם. מחמת לחות, מחמת שעות הקופסה פתוחה, אז זה מתייבש. זה לא אנחנו ייבשנו את זה בכוונה, כמו שעושים בלחם, מחסים תוך תנור, מתייבש, נעשה כעיסה, נעשית לחם. לא כך. זה כמו שאומרים, בטעות, שם הגיע שם לחות של מים או משהו, והדבק אותו. אבל בכן, מותר לפורר אותו בשבת. מה ההבדל? אלו הדברים האלה, מבריאתם, לא היו דקים דקים. הקפה הוא פולים, הוא גרעינים שלמים. הטבק זה עלים. אז למעשה, גם אחרי הדיבוק שלהם, הם לא חוזרים חזרה למצב של הבריאה שלהם הראשונה. זה לא כמו רגבים של עפר, שכאשר הם נעשים גוש אחד או לא גוש אחד, חוזרים חזרה למצב שלהם הראשון. זה תמיד ניכר בו התחינה של בני אדם. גם בשעה שהוא עכשיו נעשה גוש אחד, ניכר בו שהוא נתחם כבר על ידי בני אדם. התחינה שהפכה אותו מגרגיר שלם, הפכה אותו לגרגירים קטנים, קטנים, קטנים. לכן אין איסור תוכן אחר תוכן גם בדבר הזה. כן, מלאכה שנצחה לגופה, זה לא מותר. אדם עושה פעולה בשבת ולא צריך אותה. אדם מכבה נר ולא צריך את הפחמים. אסור מדרבנן. אדם תוכן ולא צריך את מה שתוכן. זה לא מותר. אדם סוחט ולא צריך מה שנצחק. אסור מדרבנן. זה לא מותר גם. לכן, כתחילה בשבת, אם יש דבר כזה, עושה מבפנים. לא מנקה אותו מבחוץ, אלא עושה מבפנים. כמו שאמרתי, משפשף אותו, אז הוא נופל כלאחר יד, אז יש פה עוד צירוף. אבל לגריד, טיט יבש, לא נכון בשבת. אף שיש מתירים, יש להחמיר בזה, שלא יהיה גריד, טיט יבש, בלהדיה. נעשה בכלאחר יד, יעשה מבפנים, וזה יתגריד לבד. כן, אני מסביר. אני חוזר פעם ומסביר. ההבדל בין האדמה לבין הבוץ לבין הקפה או הטבק שמתייבשים. שם הוא נברא גרגיר גרגיר. לא, כמו שאומרים, כן, בוץ, מעיקרו זה גרגיר גרגיר, ועל ידי לחות מסוימת הוא מקבל, יש יובש, הוא נעשה גוש אחד. כשאני טוחן אותו, אני מחזיר אותו, כשהוא נעשה עכשיו גוש אחד, זה בידי שמיים נעשה.
נכון? לא בידי אדם, יש בזה איסור טוען. הטבק, למרות שזה נעשה בידי שמיים, או כל מלח שנדבק יחד, מחמת לחות, או נס קפה, או כל קרצה בזה. אבל למעשה הם לא היו ככה מתחילה. עוד לפני שהלחות, הם היו צורה אחרת בכלל. גם אחרי שהם נדבקו, הם לא חזרו להיות כמו בריאתם הראשונה. הטבק זה עלים, והנס קפה זה גרגירים, והמלח זה יוצא כמו שאומרים בלוקים בלוקים. אז כיוון שלמעשה הדברים האלה עצמם נתחנו פעם על ידי בן אדם, זה לא שכה הם נבראו כמו... דבר שתחינה שבן אדם ניכרת בו, אין תוחן אחר תוחן עוד פעם לעולם. זה כמו שאחד תוחן דבר תחון. אבל בגבי הבוט, זה ככה הוא נברא בצורה הזו. אף אחד לא תחן אותו. אף אחד לא עשה אותו דק דק. ככה הוא נברא בצורה הזו, והוא מתייבש בצורה הזו. זה לבדו וזה לבדו. אז לכן עכשיו כאילו, כמו שאמרתי, בידי שמיים. אבל לגבי הטבק, אפילו שזה בידי שמיים החלק האחרון שלו, אבל ברור, גם בצורה שהוא נעשה גוש עד, אתה יודע שהוא תחון. לפני שלא ככה עלי הטבק גדלים. אז אין תחינה, אר תחינה פה מסיבה אחרת, מסיבה שזה כבר נתחן על ידי בני אדם. ואני נגיד, תקל בצורה כזו, דבר שהוא נתחן על ידי בני אדם, נתחן על ידי בני אדם, והתחינה עדיין ניכרת בו, הוא לא חוזר חזרה למצבו הראשון, ונדבק שוב פעם, בין בידי אדם, בין בידי שמיים. אין בזה שום מסור תוחן, אין תוחן אחר תוחן. אבל, דבר שהוא מבריאתו, תחון. אז אם נעשה בידי אדם שלם, אין תוחן אחר תוחן. נעשה בידי שמיים, יש תוחן אחר תוחן. שזה ככה דרך טבעו של הדבר הזה עצמו. לא, אנחנו צריכים שזאת תהיה התחינה הראשונה שלו בידי אדם. אם קדמה לו תחינה בידי אדם, ולא התבטלה בינתיים, כמו דין בישול אחר בישול. דבר שהתבשל. אין בו עוד פעם איסור בישול. אלא אם כן, הבישול הראשון הלך, כמו נגיד בלח. יצנן, אין כבר את החום שלו, אבל דבר שהוא יבש, עובדה שהוא מבושל, זה כבר לא אוף חי. לא כמו מים רותחים וצוננים. אז דבר שהוא נתחן בידי בן אדם. וגם אחרי שחזר חזרה ונדבק, התחינה הראשונה עוד ניכרת בו. למה הוא לא חזר מצבו הראשון כמו שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא. הקמח של החיטים, החיטים שעשו זה קמח, אחרי עשו לזה עיסה, העיסה לא חזר להיות כמו קמח, זה כמו גרעיני חיטים. אז התחינה ניכרת בו. כשאני רואה לחם, אני מבין שזה נעשה בידי אדם. כי אין דבר כזה בעולם שנברא לי לחם כזה. כשאני רואה גוש של טבק, אני מבין שזה נתחן בידי בני אדם כבר. כי אין כבר כזה שגדל ככה. זה לא כמו אדמה שגדל, שככה תפועה. טבק גדל בצורה אחרת. אף שכביכול בציור זה נראה דומה, רגע, בוט של אדמה או נס קפה, גוש, נס קפה. אבל האמת יש הבדל עצום ביניהם. זה נתחן בידי בני אדם. והתחינה גם עכשיו ניכרת בו עדיין. כל אחד שרואה את זה יודע שזה נתחן כבר, אז אין תחינה אחר תחינה. מה שאין כן להרגב של האדמה הוא לא נתחן מעולם. אף פעם לא תחנו אותו. סוף סוף נדבק. נדבק בידי שמיים. אם נדבק על ידי אדם, כן. נדבק בידי שמיים. מה שנדבק בידי שמיים, היה... לא, גם מלט מתייבש על ידי הקדוש ברוך הוא. מלט טוחנים? סליחה, לא יודעת. שבתי שמלט, מה זה מלט? זה סלע. מה זה המקור שלו? סלע? כן, כן, אז לא יודעת. חשבתי שזה משהו כמו אדמה. כן, בסדר, בסדר. כי חרס, חרס זה לא ככה. חרס, המקור שלו זה אדמה. אדמה, אדמה רגילה, לא סלע. חרס. לכן הוא בולע ולא יוצא ממנו. זה ממש אדמה. כלי אדמה זה נקרא. כלי חרס. אבל, מה? לא חשוב. אבל גם כי הוא תייבש לפני עצמו. שאיר אותו בשמיים, לא יתייבש. אדמה לא מתייבשת. עושים אותנו לזרז, לחזק, אבל בעיקרו, ההיבוש שלו הוא טבעי. הוא אדמה. אבל דבר שכמו שאמרנו, שההיבוש שלו, הוא מעיקרו היה גוף אחד, מלט שונה, מלט שונה מאשר אדמה רגילה או בוץ רגיל. שלג. מה יש בשלג? אין מי לעשות תוחן. תוחן לא שייך פה תוחן. כי הוא לא הופך אותו לחתיכות דקות, הוא הופך אותו בצורה אחרת לגמרי.
שלג לפורר ביד. ההוא זה לא, זה שום דבר, זה נעשה בידי אדם, אבל גם שלג שנעשה בשמיים. כן, כן, אני מדבר על שלג ברד שיורד משמיים. אדם רוצה בשבת לפורר אותו, לא להמיס אותו. להמיס זה איסור אחר, איסור של מוליד, שהופך אותו ממצב של מוצק למצב של נוזל, למדנו פעם. זה איסור שמדרבנן, דומה למלאכה. לרסק שלג וברד, משמע שזה מותר. לא, משמע שאין איזה איסור טוען. אני אסביר לכם למה. למה? ירד לך גוש שלג. ספין טיפין, ואחרי זה לבד הוא... כשמעדקים אותו, לפי שאני לא יודע כמה. ירד שכבה על שכבה, זה יהיה גוש, מה? זה לא נכון מה שאתה. אני לא ראיתי הרבה שלג, אבל ראיתי פעם שלג. שלג יורד שכבה על שכבה, ונעשה גוש לבד, מה? תופסים ככה וזורקים, מה זה? כן? בטוח. אבל זה לא מעניין, זה לא, זה לא, לא מוסיף. אם ככה זה בסדר. מה שיורד בתחילה, אין לו, אין לו גוש, צורה גושית? טיפה טיפה? כמו ברד? הברד זה גוש. תכף אני... לא, אין איזה איסור טוען. אין איזה איסור אחר. אסור לרסק בשבת שלג וברד שהוא מוציא מהם מים. דומה לסוחט. כאילו הוא הופך את זה ממוצק לנוזל. איסור אחר. איסור דרבנן. ואם זה בתוך הכוס, זה לבד לעשה המים, מותר. איסור. אבל לא מזה איסור טוען. לא, אבל שואלים למה אין איסור טוען? למה לא אסור? שואלים פה למה אין איסור טוען? לא, שזה אסור זה בטח שזה אסור. שאסור לפורר שלג זה אסור. שזה איסור מוליד. כי כשהוא מפורר ודאי זה גם יזוב מים. אבל לגבי השאלה למה אין איזה איסור טוען באמת? אז אם נגיד שזה באמת נחבר יבדי בן אדם לא צריכים לחשוב תשובה. אבל יש, כנראה זה שונה לגמרי המקרה הזה של שלג. למה לא? שלג, לא מים. שלג זה גוש. זה חשוב. לא, אחרי זה הוא יהיה מים, בסוף הוא יהיה מים. בוא, אני חותר את זה עד חודקות. אומר לך, יש דבר שנקרא ברד. שמים בקוס, קודם כל מרסקים אותו. עדיין לא מים, גמורים. אחרי זה לאט לאט יהיה מים. בסדר, המקרה הוא נעשה בידי אדם, אני יודע. אבל הוא שואל מה הדין בידי שמיים, שלג של הקדוש ברוך הוא. תכף, אולי תחשבו... אולי תנו לי לחשוב דקה אחת. שמה? עד רבה, אז אם זה כמו האפר הזה אסור. אילו בפוסקים משמע, אין מרסקין שלג וברד, איסור די רבנן בלבד, מפני שזה דומה למוליד, מצד ביסור סוחט, לא אמרו משום תוכן. השואלים, למה לא אמרו משום איסור תוכן? מדוע לא אסרו חכמים? מדוע לא אסור מש מן התורה? אני אגיד לכם מה התשובה. האיסור של טוחן, שאני לוקח גוש אחד, הופך אותו לגופים קטנים. השלג, הפעולה של הריסוק, רק פעולת ביניים. הוא או מים או שלג. פעורים דקים, זה לא יחזיק מעמד. זה סך הכל פעולת ביניים. זה סופו להיות מים. אז או שהוא יקפו, מאיזה מקום, תקפיא אותו במקום, מקום שוקר מאוד, כמו בחרמון, כמו בערים גבוהים, שיקפו כמה זמן, כמו שהוא גוש אחד, או שהוא יהיה ימאס ויהיה מים. המצב שאדם לוקח אותו ועושה את הפעורים, פעורים, פעורים, הוא לא יישאר כמו הפלפלים התחונים, כמו נס קפה, כמו האפר, יישאר לך תחון. אין דבר כזה. הפעורים האלה יהפוך את זה למים. כל שזה נעשה יותר קטן, יותר יפך אחרי זה למים. אז אם כן, איזה תוכן זה? זה מים, זה גם גוף אחד. גם מים הם גם כולם קשורים ביחד. זה לא כמו הפלפלים שהיה פעם חטיבה אחת, שם נהיה שתיים. פה, אמנם יש שלב מסוים, כי אתה רואה כביכול שתיים, שאתה רואה שתי גושים במקום גוש אחד, או פרק כמה פירורים, אבל אחרי כמה דקות, שוב פעם זה יהפך גוף אחד. אז כמו שזה לא בר קיימה, התחינה לא בר קיימה. היא לא מחזיקה מעמד התחינה הזו, לא שייך לומר שהפך אותו מאחד לשתיים. וגם השתיים הזה עוד דקה יופה, יהיה אחד מחדש, יהיה נהר של מים. מים חוברים ביחד כולם. לא דומה לדבר יבש, שהמצב שלו נשאר. לכן לא שייך, מצד מה עשו חכמים? מצד שהוא הופך אותו למים ודומה כאילו הוא סוחט או דומה, גם כן זה רק מתרבנן, כי בעצם הוא לא סוחט, זה לא מוציא משהו ממשהו, הוא הופך אותו למים או דומה למוליד, אבל אף אחד לא אמר פה איסור תורה בדבר. תחינה לא שייך בדבר, הוא לא הופך אותו לגופים ברקע ימה חלקים קטנים כמו סלט, כמו זה מיד תכף יהפך למים. מטעם זה כתבו גם הפוסקים שאין איסור שגבונה וסותר אישה לך בשבת, אם אחד מגבן בשבת, עושה גבינה קשה. איך עושים גבינה? כותב הרמב״ם, אחרי שמעמידים אותה, לוקחים חלב, ושמים בו, עד היום שמים אותו, שמים בו קיבה. שמים בו הקיבה, העור של המינרלים שלהם, משלהם כמו שהם חומצות, שהם מעמידים. שזה בשבשר וזה חלב, משהו קטן מאוד, שלא יהיה טעם של בשר וחלב. זה אין איזה שם של בשר וחלב. כי בשר וחלב, התורה הקפידה, לא תבשל גדי בחלב אמו, שיהיה טעם. אם אין טעם של בשר, אין טעם של חלב, ששישים כנגדו, אין איסור בדבר. לפה הוא לא מתכוון לבטל את האיסור כדי לטעון את הטעם של האיסור. כל המטרה שלו קוראה שיעמוד הגבינה. לכן היה מותר לקחת עור, עור או בשר של הקיבה, ונשים אותו משהו קטן מאוד בתוך גיד גדולה שמלאה חלב, זה יקרה שם יעשה גבינה. אמר לא בשבת, ביום חול, שלא יתמהו פה איך עושים בשר בחלב, כי קיבה זה מעוף או מבהמה, אין בהמה שהיא חלבית, כל בהמה זה בשר. היית לוקח עור בעוד עולך, עדיין שם שלא בשר, רק עור יבש לא נקרא בשר. כשתייבש כל הלכות הלכה לא עובר. אבל העור שהוא נגיד עדיין הולך, הוא עדיין שפשיף בשרי עליו, יש בו מיץ וחוט של בהמה, של מוהל, שכמו כל בשר אחר, בשרי. אבל כמה שלוקחים כמות קטנה, ולא מתכוונים לבטל את האיסור, אין שום מחשבה לטעום טעם של בשר וחלב, ב-60, מבוטל ב-60, כל המטרה כולה להעמיד אותו. אז מותר לבטל איסור שלא מתכוונים לבטל אותו. אז אנחנו אין משום איסור בדבר. לקחת. אחר כך שזה קורש, שהחלב קורש, ונעשה גושים גושים, אז מקבצים אותו, אוספים אותו, נעשה כמו קוטאג', אז אוספים אותו, עושים איזה צורה, עניין, שמים בתוך תבנית, ונגיד לך מתייבש. יש היום עושים מלאכותיים, יש מחכים סתם שיתייבש. אז אם אחד מגבן, חיה משום בונה. חיה משום בונה. עכשיו, אם אחד טוען גבינה קשה, חייב משום טוען. למה? כי עיקר המגבין זה האוסף. הראשון, הפעולה של הראשונה, איסור משום בורר. שהחלב כולו לא ראוי לגבינה. יש חלק נקרא מים, מחלב. זה נשאר מים. אז כאילו הוא בורר את החלב שראוי לעמידה, מתוך המחלב, מה שעומד זה נקרא גבינה. מה שלא עומד זה מחלב. זה מחבץ, קוראים לזה. הרי זה מגבנים, אוספים את כל הגושים הללו, עושים את זה גוש אחד, אבל עדיין זרח. יש התקשה, צריך לחכות, כמו שאומרים,
עד שהתייבש, כמו שעושים מלט, עושים זה, ומשתרת שמתייבש, מתייבש בחום, מעניינים. חותך זה בסכין בשביל לאכול. אז זה כמו אדם חותך פרי, דרך אכילה. אבל מה הדין אחד מפרר את זה דק דק? אז זה, כמו שאומרים, יש בזה איסור טוחן. למה? שזה כמו רגב של רגב של אדמה. זה נעשה, החיבוק שלו נעשה בידי שמיים, לא בידי האדם. אדם לא ייבש אותו. זה לא כמו שבעיסה, שם פתוח תנור. פה עושים מתוך תנור. פה מחכים שמתייבשת. מתייבשת כל מה שמתייבשת יותר, אני יותר, יותר טובה. זה גבינה. גבינה קשה, התכוונתי. אז איך התחלנו את הדין הזה? שלגרמנו. מה שאלת? מישהו פה שאל שאלה? אני ישבתי לו. לא, אתה עוד לא שאלת. היה מישהו שאל שאלה? לא שאלתם שום שאלה? אתה עוד רוצה לשאול? אתה רוצה להשיב? פה כבר, לא, אני ישבתי תשובה למישהו, התחלתי עם הנושא של לא, לא, ואז נכנסתי לעניין של בשר וחלב, התחלה שכחתי, למה רציתי להגיע? כן, כן, שם אני נזכר. אמרתי לכם שהסברה, למה אין איסור טוחן בקרח, בשלג, מפני שזה נהפך למים. ומים זה לא פעם גוש אחד, חלק אחד, חטיבה אחת. מטעם זה כתבו הפוסקים שאין איסור בשבת להקפיא מים בפריזר, למשל. למה לא דומה למגבן? שום בונה. אדם לוקח קוביות, שם בתבנית של המים, שם אותם בפריזר. ושיהיה לו שם בליל שבת, שמחר בבוקר יהיה לו קוביות קרח. יש לו הרבה אורחים, אין לו מספיק, אין לו מספיק שתייה קרה, הוא עושה קוביות קרח. כל סיבה אחרת שתהיה, צורך שבת. אם זה לצורך יום שבת זה אסור, שומחים לשבת לאכול, צורך שבת הוא עושה את זה. שם את זה, מחר יהיה לו קוביות קרח. מותר לשים את זה בשבת, מותר. למה לא נגיד משום בונה? כמו שאותו אחד לוקח את הגבינה, ועושה אותה עושה אותה גבינה ממחלב, חיה משום בונה. למה זה ממים עושה קרח, לא חיה משום בונה? תשובה היא, מפני שאי אפשר להשתמש בקרח הזה, כשאתה מוציא אותו שלא יהיה מים. זה לא בעניין שמתקיים. שם הגבינה אחרי שמתקשר, מתקשר, כמו לחם, כמו כל דבר אחר, שנהיה הגוש. לא נמאס אחר כך בחום ושום דבר. אז בעניין בר קיימה. פה, הקרח הזה, רק תוציא אותו מהפריזר, יתחיל למוס, לאט לאט נמס. איזה בר קיימה, איזה בעניין זה? איזה בעניין בנית? אף שמשעס הפכו כמה בפריזר, הפעם לא יתפרק, אבל השימוש שלו חייב לצאת, לא יוציא אותו, אין ברירה. אז כל צור בונה, בונה בשביל להשתמש, לא בונה בשביל לקבור באדמה. אז לכן, בשביל להשתמש, כשמשתמשים בו, חייב להיות נמס. אז אתם רואים כאן שלא שייך פה, זה מגבי טוחן. לא שייך פה להגיד שבאדם מפורר שלג, חייב משום טוחן. מפני שאחרי הכל, הפורים האלו, מיד יהפכו למים. ומים, זה פעם גוף אחד. מה רצית לומר? כן. כן, מותר לי ליצור קוביות בשבת. לא. מה המטרה שלך? מה המטרה? אז יש הבדל משני המקרים. אם אתה רוצה לבנות קרח, צורה של קרח, כדי לשחק איתה, עושה צורה של בובה, או צורה של איזה... וזה דומה לבונה, ואסור מדרבנן, לא מן התורה. כי אחרי הכל מן התורה, אם איזה בעיה, זה נמס, עוד מעט זה נמס. זה לא בקיימה. זה לא יישאר מקוים. אבל אם אתה רוצה בשביל, סך הכל לשים בקוס בשביל להשתמש, אין שום איסור. כן. כי פה אין כוונתו לבניין, כוונתו לאכילה. פה כוונתו לבניין. מה השאלה עכשיו? זה נשב כחופר, אבל בלי כוונה. אין שום איסור בזה. לא. כל מלאכה שאדם עושה בשבת, בלי שום מחשבה, בלי כוונה, אין שום איסור בדבר. אלא אם כן, המקום הזה הוא מיועד להחלקה, אז מי שעובר שם מוכרח שיעשה חפירה, זה נקרא פסיק רשה. אבל אם זה קרה מקרה, אדם לא ידע מראש שזה קרה, וקרה, ויקר מקרה הוא שהוא חפר שם, דבר שלא מוכרע שיעשה, אז זה לא חופר. אין בו איסור תוחים. אבל זה לא מוסכם. יש חולקים בדבר. הרשב"א, שאלו אותו, אם מותר לפורר בשבת לחם לתרנגולים, אז הוא השיב, כיוון שהוא נאכל כמות שהוא חי, הלחם הוא נאכל כמות שהוא חי, והוא עושה את זה כדי שיוכלו את זה מיד, הוא שם של אכילה על זה. מה לי מפורר בשיניים? אני מפורר בידיים. זה ההסברה שלך. אחד השיעור אני אמרתי אותה בשם לגבי האגוזים והשקדים, שאני מדבר בשיעורים הבאים. דבר שנאכל כמות שהוא חי, לא כמו פלפלים, לא כמו זה, לחם. שנאכל כמות שהוא חי. והוא עושה את זה בשביל לאכול לאלתר, ולא במתחנה, אלא ביד או בסכין או כל כך יוצא בזה, או מה שזה מותר. מה שלא התיר מטעם, אפילו לאחר שעה, מטעם שאין תחינה אחר תחינה, משמע שהרשב"א סובר באמת שיש תוחן אחר תוחן. שאם לא כן, לא צריך להגיד תנאי של לאלתר. היה מתיר את זה בכל מקום. שזה אין תוחן אחר תוחן, באמת הסמה כתב שזה מותר, אין תוחן אחר תוחן, ולא צריך תנאי של אלתר, אפילו לאחר שעה יכול להיות רנגולים, אני יכול להכין להם מהבוקר שיכלו אחרי צהריים, אפילו הרשב"א צריך תנאי שיכלו את זה מיד, כי הוא מתאים מצד דרך, אין דרך אכילה, זה נקרא שם של אכילה על הדבר, אז אם זה לאלתר, שם של אכילה על הדבר, כאילו אני משעה שאני פורר את זה, רנגול כבר אוכל, אבל אם לא היה לאלתר, אסור, משמע שהרשב"א סובר שיש תוחן אחר תוחן. כמובן שהרשב"א הוא תמיד חד, הוא כמו שאומרים, אחד מהראשונים המובהקים, פוסק מובהק, לכן רצוי לכתחילה לחוש לו. וכל דבר שעושים, שרוצים לפורר בשבת, והוא, כמו שאמרנו, הוא נתחן פעם אחת, ונדבק על ידי בני אדם, רצו שזה יהיה, צריך אכילה לאלתר. שאז בחיי גוונה, גם הרשב"א יודע. אבל אם אדם צריך מאוד, יש לו צורך בדבר, לא יכול לאכול את זה לאלתר. הוא רוצה לסמוך על כל הפוסקים, מעיקר ההלכה, אין תוכן אחר תוכן. לפעמים רוצים מנהים, לפעמים רוצים אמהות, לקחת בסקוויטים, לפורר לילדים בבננה, בפירות, שגם יזבעו קצת מדברים שיש להם, כמו שאומרים, קמח, תזונתי. עושים סלט פירות, רוצים לשים להם קצת. עכשיו, הם לא יתנו להם את זה לאכול עכשיו, אלא הולכים לאיזה גינה למשל, עוד כמה זמן. אז, זה הרשב"א, זה אסור, לפורר את הבסקוויט הזה. אם אתה עושה תוכן, לא לאלתר אתה עושה. כי רוב הפוסקים זה מותר. אז אם יש צורך בדבר, ואדם שואל, עיקר הדין מה הדין, מותר. אבל לכתחילה, ראוי להחמיר בדבר, לחוש דתו של הרשב"א, כל מה שאפשר, שזה יהיה צורך אכילה לאלתר. אבל זה לא בגדר חיוב, בגדר ראוי, בגדר נכון. טוב לחוש לזה. כי כל הפוסקים חלקו על זה. לדעתם שזה מותר. גם הרמ"א פוסק בהגהה, אין תוכן אחר תוכן. לגבי מלח, לגבי לחם, לגבי כל כיוצא בזה. אבל אם אפשר לחוש להרשב"א, תבוא עלינו ברכה. לפני שאחרי כל הרשב"א הוא פוסק מובהק, זה נוגע לאיסור תורה, ולפי הרשב"א אם אדם עושה את זה, עובר איסור תורה, אם לא עושה בשביל האלתר, זה קיצוני. אלא מה, שגם מאיסורי תורה הולכים אחר הרוב הפוסקים. הרבים להטות. כמעט אין לנו דין שלא מחלוק את הפוסקים. אין לנו דין כזה. מרן פוסק, לפי הרוב. אבל כתחילה, כמו שאמרתי, אם אפשר, כיוון שפה לא כתוב מרן מפורש שזה מותר, הרמ"א כתב שזה מותר. אף שגם כל הפוסקים הסכימו שזה מותר, אבל אם אפשר לחוש דעתו של הרשב"א, כדאי. אבל כשעושה בשביל לאכול לאלתר, גם הרשב"א יודע שזה מותר. לכן למשל, יש לאדם קופסת טבק. אז הוא פותח את זה בשבת בבוקר, מסכן כזה, מביא את זה לכנסת, שאנשים יריחו גם, הוא מיובש. אז הוא מתחיל לפורר אותו. מתי יריח בו? לא עכשיו, בכנסת, אנשים יריחו. אז לפי הרשב"א זה אסור. למה זה לא לאלתר? אם תאמר לי, הוא עושה ביד, זה בשינוי, זה לא בשינוי, ככה דרכו וככה. מי מתחינה לקופסת טבק? אבל לא עושה. גם אותה חול עושים את זה, פורים את זה כמו רגב של אדמה, פורים את זה ביד. כן, טעם של שינוי לא נמצא. טעם של לאלתר לא נמצא. מה נמצא הטעם היחיד פה? אין תחינה על תחינה. זה, לפי רוב הפוסקים זה מותר. לפי הרשב"א זה אסור. אז אם אין מחסיד ירא שמיים, יחמיר. לחוש דעתו של הרשב"א. אבל מעיקר הדין שואל מה לעשות, מותר. אם היה ראיון אדם דבר כזה עושה, לא נגע בו. כי מעיקר הדין זה מותר. לפי רוב הפוסקים אין תחינה על תחינה. אז זה הדרך. כל כיצא בזה. תן לחכם ויחכם עוד. כן, אם הוא עושה לא לאלתר, הרשב"א לא מחלק בין דבר, הרשב"א לא מחלק בין דבר שהוא נדבק בידי אדם, נדבק בידי שמיים. החילוק הזה לא שמע לי. לא סובר אותו. לכן הצריך שם לגבי תיאור לחם התרנגולים, בתנאי שיעשה כדי לאכול לאלתר. אם היה עושה בשביל לאכול אחר שעה, לא היה מתיר להם. למה? הלחם הזה כבר נטחן פעם אחת. נעשה על ידי בני אדם, נעשה לחם.
הרשב"א סובר, יש תחינה על תחינה. אל תסבך. כן? מצות, ביסקוויטים, כל דבר שנעשה על ידי בני אדם, נעשה גוש, תחלנו אותו כבר, מבריאתו, היה גרגירים של קמח. עשינו שם מצות, ביסקוויטים, עוגה. לא מוצא לפורר עוגה. פורר עוגה. אבל, לפי הרשב"א, צריך... זה טעם של אכילה לאלתר, כי הוא אומר, לא, הוא בטעם שהוא מסיר, זאת אומרת, זה שם של אכילה על הדבר. אז זה נפקא מינה בדבר. שיניים של שום, זה בדיוק כמו, כמו פלפלים, שאמרתי בהתחלה, אני עושה שתי שינויים. כלומר, לוקח בשוליים של כוס, או בליץ של סכין, גם בשולחן, גם בקשיש, כן? אדם רוצה במכשיר המיוחד, של השיניים של השום שבת לכתוש, אסור. למה? המכשיר המיוחד זה בדיוק כמו מכתשת. כמו העלי. שם גם תעלי גם את המכתשת. בדיוק כך. אסור טוב. אדם רוצה בשבת לקחת את האגוזים והשקדים, למחוך אותם. שזה אפילו מכשיר מיוחד. יש כזה מכתש, מכתש כזה ידני, כמו פיצוחים. חשוב. אין הבדל בין בית לבין מפעל. פה זה, אין האיסור ביום טוב שמועמדים דחול. אתה מחלק ביום טוב, שם זה מסתכלים כמות מרובה, כמות מועד, שם האיסור שמועמדים דחול. פה האיסור בסיסי, צד איסור של תוכן. זה לא קשור מפעל או לא מפעל, קשור דרך או לא דרך. אמרתי אפילו ביד. אני לוקח עכשיו אדמה, מפור את הביד שלי, לא מתחינה ולא כלום. שזה אמרה אומרת מסכת ביצה, חייב חטאת. הירושלמי אומר, מי שוחק חרס, חייב חטאת. ביד עושה את זה. לוקח, ביד מפורר אותו, חייב חטאת. כי לגבי איסורי שבת, שזה מחפשו בחפצה, אז מסתכלים, זה דבר שאם דרכו, לא שינוי, לא שינוי. אז זה כלי המיוחד לכך. לכן אסור בשבת, לכתוש במפתח המיוחד לכך, לכתוש שם את האגוזים והשקדים ביחד. אלא מה יעשה? שים אותם על הצלחת, ייקח איזה סכין, יהפוך אותו, אם יש לו איזה קט גדולה, או בשוליים של הכוס, וימחך. שעושה שני שינויים. אם אתה עושה את זה בדבר שהוא בד או אבן, אין בעיה. אם עושים את זה בדבר שהוא מתכת, אז תלוי אם זה עבה או דק. אם זה כמו סכינים, דק, הברזל הוא דק. אסור, שינן שימחק את הסוליה. זה חלק מהסוליה. אבל אם זה עבה, הברזלים הם, אין להם חוד, הם עבים. תוכן אין פה כי זה כלאחר יד, הוא לא משתמש, כמו שאמרתי קודם שאפשר מבפנים לגרום שיפול להתפורר עתיד. חד כמו סכין. יש, לא לא יש, יש. יש כאלו, אני לא יודע, בעצנו בבני ברק עוד תכנסים ותכנסיות, לא קונים אף פעם דברים חדשים. כמו שהיה לפני 50 שנה אותו דבר נשאר, אותו ברזל. אז יש ברזל כזה שהוא חד. חד. כן, יש שם מדרגות, אבנים של אבן מותר, בד, חתיכת בד מותר, אפילו במעקות של המדרגות שלנו, הברזל שם, גם כן זה עווה. המעקה של המרפסת או של המדרגות, גם כן זה עווה. אבל יש, מה שהיה עושים, הם כמעט לא עושים את זה כמעט. פעם היו יותר לפני שנים, לפני דור שלם, היו עושים כאלה, ברזלים כאלו. כן. לא מכיר, אבל מכיר ברזלים ארוכים. ואלו הברזלים הארוכים האלה, יש מהם סוג שהוא חד, או שמשך הזמן נהיה חד, כל אחד משפשף, אז עד שזה נהיה חד גם כן. או הראשונים חדים, אני יודע, עושה בקצה, אבל אם זה עווה, עובי, לפחות כמו, כמו שעושים במעקות של מרפסת, זה בסדר, זה לא כמו סכין, לא יכול לחתוך שום דבר. יש לו עובי, איך ימחק, מה ימחק? מפצח אגוזים ומפצח, מהקליפה להוציא מותר. אבל לדמעוך אותם, יש כזה מכתש כזה בידני, כמו של שום. לכתוש אותם או לפצח אותם. כן, אם רוצים למעוך את האגוזים, פשוט מהם, כמו שאומרים, מרוסק. אסור, אבל לפצח מהקליפה, פצח אחד אחד ואוכל, אמרנו. כן, לשבור את הקליפה בלבד. כן. השום שמוציא אותו טחון, אסור. למה? זה תוכן, זה סוט, שבור קליפה זה לא תוכן, זה, זה מכשיר. לאלתר מותר בדבר שנאכל כמו שהוא חי, בסכין, ביד, לא בכלי המיוחד. איך? כן, נפצח איזה גוזים שקדים, אפשר? אין שום מסור בזה, רק אמרתי פעם, שמענו דיני דישה, שלא יעשה דברים שדרכם מדושם, כמו שקדים, אגוזים, שמוכרים אותם כלופים, אז כן, אז יעשה אחד אחד ויוחד. אמרתי, אבל לא עושים את זה בפצח, עושים את זה בסכין או ביד, זה לא למדנו, דין הזה לא למדנו עדיין, דין סלט לא למדנו עדיין, שבוע הבא בסשם. רק דקדק אסור. לא דק... אם עושה בסכין, אם אדם לוקח שום, ותופס בסכין ועושה דק דק, בשביל לאכול לאלתר, מותר. אדם לוקח סלט, עושה דק דק, בשביל לאכול לאלתר, מותר. למה? וזה נדבר בשבוע הבא בסשים. היום לא דיברנו על הנושא הזה של, רק חנסתי דרך אגב, חנסתי שיש בפוסקים דעה כזו, ככה זה מעשה ההלכה. של מעשה, כל דבר שאתה יכול לאכול אותו כמו שהוא חי, לא כמו פלפלים, לא כמו חיטים, דבר שהוא פרי. שקד, גוזים, פירות, סלט. ואתה עושה את זה לא בכלי שמיוחד לתחינה, לא במכתשת, לא בדבר שמתוחנים בו, לא מגרדת, מגרדת, תקח לך גזר, תגרד אותו במגרדת, צריך לך דק דק, אסור. אלא רק, כמו שאמרתי, בסכין או ביד, כמו שהרשב"א יותר מפורר לחם ביד, או בסכין, שזה שם שנקראים שם של אכילה, כמו שגבי בורר אמרנו, שסכין זה ידע אריכתה, זה גם כדי לגבי צוחן, סכין זה דרך אחוז שחותכים בו, זה לא עשו בי שתחום בו. אז כיוון שהוא עושה את זה בצורה של אכילה, והוא אוכל את זה מיד, מותר. אבל אם הוא רוצה להשתחרר מהלאלתר, יעשה בשינוי, שתי שינויים. קח את השום, סתחת איזה שוליים של איזה כוס, ומח אותו. זה הכל. המכשיר הזה, אסור. הדבר הזה, לא עושים בו שום. מותר? לא הולכים אחרי דרכך, הולכים אחרי דרך העולם. אמרתי את זה, כן. אמרתי, כל אחד, אפילו אם אחד נגיד רגיל בביתו, מות החול, אישה אחת, לא אין לה זמן לקחת מכתשת וזה, קחת השום, עושה בסבר כוס. דוגמה. אפילו מות החול ככה עושה. לא מסתכלים עליה. בתלה היית לכל אדם, הולכים אחרי דרך העולם. בעולם עושים, כמו שאמרת, מכשיר מיוחד לכך. יבוא אדם, לא ירצית, אין לו את המכשיר הזה בינתיים, או שמתעצל. לא הוא יקבע את הדרך של העולם, עד הוא בשום אישה אחת נאסור לכל העולם כולו, לא. עדיין יחשב שתי שינויים. כן. חותכים סלט קרש, מותר על הקרש. כן, כן, אבל עניין של חיתוך סלט, אני לא דיברתי עליו היום. עליהם דיברנו דין אחר, אבל השאלה שלך, הקרש זה שום דבר. מפני ששם, צריך לשים לב. היום, אני אסכם את השיעור של היום, שלא ישכחו, כשבא הוא בא יהיה המשך. היום בשיעור דיברנו, הוא היה נגיד, נעשה מסגרת עכשיו. איסור טוען, המהות שלו, לפרר, גוש אחד שנעשה בידי שמיים לחתיכות דקות. אם זה פרוסות עבות ושמנות, זה לא נקרא טוחן. שהופך את זה לפירורים, כמו טוחן חיטים, עושה קמח. אם עושה פרוסות עבות, אתה חותך לחם במכונה של לחם, שום דבר. מכונה ידנית. חשמלית בלב אחי עשו. יש לך מכונה של ידנית שחותכת לחם לפרוסות, שמים את הכיכר לחם, ואדם עושה ביד שלו. מותר בשבת, למה זה לא עושה אותו טוחן? זה פרוסה שמנה ועבה. פרוסה בפני עצמה, יש לה משקל יפה. אבל דק דק, יוצא לו פירורים, מפורר להם, יוצא לו חיטים, קמח, יוצא לו פלפלים, איסור טוען שהופך את זה לפירורים דקים. פירורים זה דבר אחד, בית דקים, דבר שהוא פה שאומרים, שם של דומה לטוען ומכתשת. אז ככה, אם הוא עושה את זה בכלי המיוחד לכך, וזה דבר שהוא לא, אפילו דבר שראוי לאכילה כמות שהוא, יש בזה איסור טוחן מן התורה. אם אחד ייקח במגרדת המיוחדת לטחון בגזר או כל מיני פירות אחרים ויגרד בה ויעשה בה דק דק, יצא לו משם אפלפון מגורד דק דק, גזר, כל מיני ירקות, עובר איסור תורה. ושעושה את זה בכלי, שכל השימוש שלו של הכלי הזה, ככה בראו אותו בשביל לגרד, לטחון דק דק. וכן הוא לוקח שום במפתח המיוחד לכך, במכתש הזה הידני הברזל, והוא מוצא שני יוצא וצא שני יוצא כולו ככה מעוך, אסור, כי זה הכלי המיוחד לכך. ופה לא אכפת לנו אם זה ראוי לאכילה או לא ראוי לאכילה. עכשיו, אם הוא לא עושה בכלי המיועד לכך, צריך שתי שינויים. כי כמו שהגדרתי אתך לשיעור, שהדרך של התחינה היא נעשית על ידי שתי כלים. כלי התחתון שבו עליו קודשים, וכלי העליון שבו קודשים. אז אם הוא משנה, לא עושה לא בכלי העליון, לא בכלי התחתון. אלא הוא נותן את התחינה באיזה ידית של סכין, בשוליים של קערה, בשוליים של קוס, על גבי שולחן, על גבי שי שבמטבח, על גבי צלחת, או כל כלי אחר שאין... גם פטיש. גם פטיש אפשר. כן, זה לא חשוב. כן, גם כן. כל כלי שלא מיוחד במעיכה, לא מיוחד לזה, אז זה מותר גמור, ואפילו רוצה לאכול לאחר שעה. יכול אדם למעוך בשבת כל דבר שבעולם. כל יצור שנברא על ידי השם שלם, בגוש אחד. יכול אדם להפוך אותו לפירורים דקים מן הדקים, בצורה שעושה שני שינויים. כלומר, הוא קוטש אותו בדבר שאין דרך לכתוש, ועל גבי דבר שאין דרך לכתוש. המקרה הפשוט, לקחת כוס, למעוך אותו, אם זה דבר שהוא כמו שום, או כמו דבר שהוא קל. דבר שצריך יותר כוח, יותר כוח, יקח ציר, הפך של ציר, ימעך אותו. כל דבר, מה זה חשוב? העיקר לקחת דבר שלא עשו לכתוש בו, ויכתוש במקום שלא קודשים. זה מותר כל דבר שבעולם. בין דבר שנתחן פעם, לא נתחן פעם, בין ראוי לאכילה, בין לא ראוי לאכילה, אפילו אוכל זכר שעה, גם כן מותר. רק לא יעשה צורך חול בשום איסור של מכין משבת לחול. כן. לא, פטיש עשוי לדפוק במסמרים. פטיש עשוי לדפוק במסמרים, נסלח לי. יש פטישים שמיוחדים לאוכל. כן, זה כן? אני לא דיברתי בזה. כן. אבל פטיש עשוי לדפוק במסמר, אם אדם ירצה למעוך בו, לא אכפת לו, אני יודע, הוא מוכלך בדרך כלל, אבל הוא שאל אותי שאלה, בבקשה. אבל פטיש שהוא מיוחד למעיכה, זה כמו אלי, זה שעשו בשביל השני צדים, זה עשוי בשביל למעוך, זה מיוחד לכך, זה כמו אלי, אז זה לא שינוי. את הכלל צריך לפוס את הכלל, הכלל אומר, כדי שיחשב שינוי, צריך לקחת כלים שהם בכלל לא תוכנים בהם בכלל, לא החלק העליון, לא החלק התחתון. לא, אסור, כי המכתשת היא הכלי. אבל המכתשת היא הכלי שתוכנים בו על מדברים אחרים, זה לא חשוב. תקח את כלי שאף פעם לא תוכנים בו. הבנת? פטיש שמסמר תוכנים בו בקירות, פטיש של בניין, פטיש של כלי עבודה, מה שנקרא פטיש. מותר בשבת למעוך מה שרוצים למעוך בו. כי הפטיש הזה אין עשוי למעוך בו. הוא לא כלי שעשוי למעיכה. אה? חכה, עכשיו נמשיך הלאה. זה שתי שינויים, כמו שאמרתי. עושה בשתי שינויים, אמרנו, דבר כזה שהוא נדבק בידי בני אדם, כמו לחם, כמו קוביות סוכר, דבר שנעשה גוף אחד בידי בני אדם, לפי דעת רוב הפוסקים, אין בו איסור טוחן, ואז יהיה אפשר אפילו בלי שתי שינויים. דווקא מינה, כמו שאמרתי, טבק לפורר לחם, לפורר בסקוויטים וכיוצא בזה, אין בעיה. אבל הרשב"א אוסר, ונכון לחוש דעת הרשב"א, שיהיה צורך אכילה לאלתר. הדין הזה של פרי או כל אוכל שנאכל כמות שהוא חי, שמותר בשבת לעשות אותו דק דק בסכין או ביד, סמוך לאכילה, אני רק אמרתי אותו בדרך העברה, עוד לא למדנו אותו בדיוק. זה הטעם שלו הוא מצד דרך אכילה. אז לכן לא אכפת לי אם הוא עושה את זה, אם הוא עושה את זה על הקרש המיוחד. אני פה מסתכל, במה אתה עושה את זה? חייבת, זה כמו שולחן סך הכל, זה לא שם של קטישה. הוא עושה בסכין סך הכל. סכין זה דרך שאוכלים בו. כמו שולחן, גם יש לו שולחן מיוחד, לחתוך עליו את הסלט. זה אין שם, 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 של תחינה בדבר. זה נראה בשבוע הבא שם. הביצים, מה ששאלת אותי עכשיו, אם אדם רוצה בשבת לרסק ביצה קשה, אז זה שייך לשיעור שבוע הבא. למה? הביצה היא דבר שנאכל כמות שהוא חי. אז אם אתה רוצה לרסק אותה בשוליים של הכוס, או בדבר שאין דרך אם אתה יכול ככה לעשות, לא במזלג. מזלג עושים בו. בדבר שלא עושים ככה במות החול, שאין דרך שוצאו כך, אז לא צריך שום שאלה, אמרתי עכשיו, כל דבר שבעולם מותר, אבל אנשים לא עושים כך, לא לוקחים את הביצה, שמים צלחת ומועכים אותה. לא עושים ככה. יש? לא עושים ככה, לוקחים מזלג. יש גם כן מכשיר כזה. כן, או מכשיר. אז במכשיר, אסור שיצא דק דק. מפני שזה אמרנו כלל ראשון, אם עושים במכשיר, אין מה לדבר. בכל זאת זה משהו אחר. יש מכשיר של פרוסות, ויש מכשיר שעושה כקצוץ. פרוסות זה בסדר. כל אחד יש, כמו שאמרתי לגבי מכונת חינה. לא, הפרוסות זה לא דק דק. זה יוצא, צד שלוש פה זה ביד אחד אחד, זה לא דק דק. אבל במכשיר שקוצץ את הביצים, שעושים את הביצים, כמו שעושים לגבי השום. יש מכשיר, כן, עם כזה רשת, שהיא מחוררת. לא בעיגול, מרובעים, כן, כמו שאתה אומר, עיגולים, אז יוצא לך קצוץ. וזה עשו. אבל אם הוא עושה במזלן, אז יש אור שבוע הבא. ההלכה מותר בשביל לאכול לאלתר. זה הכלל של סלט. שעושה בכלי שדרכו באכילה, מזלג זה לא כלי שמיוחד לתחינה, ועושה בשביל לאכול לאלתר, יש אור של שבוע הבא. הכלל של שבוע הבא, כלל של דרך אכילה. הכלל של השבוע הוא כלל של שינוי. היום למדנו דין של שינוי. שינוי, אין לו שום תנאים. רק תנאי אחד, שיהיה שינוי באמת. שתעשה את זה בדברים שאין דרך לעשותם. אין דרך בני אדם לעשותם, רוב העולם. מזלג לא יחשב שינוי פה, מפני שהגבי הביצה זה כמו יד לגבי האפר. דרכו של עולם עושים במזלג, אם אתה יכול כל... אסור. לא חילקתי בין שקלי לכלי לשום דבר. אמרתי שאם יבוא אדם מסוים ובביתו הוא נוהג לחתוש כל הזמן את השומים בכוס או בסכין, הוא עושה ככה, אותו אדם. אדם עושה ככה. אז אמרתי שגם לא עצמו יהיה מותר בשבת, גם כן בצורה הזו, הולכים אחר דרך העולם. אמרתי מותר. אז מותר, מותר. מחתשת, אתה אמרה. היה חלס. פעם מחתשת, פעם קוס, פעם סכין. מה זה? זה בבול עכשיו? בבול בא בלבל את העולם. שאלו אותי, אדם שדרכו, שעושה באיזה כלי, שאין דרך ככה לדעת לעשות. לא מחתשת. אם אדם רוצה לכתוש כל דבר שבעולם, בכלי שמיוחד לו, אסור. כלל. זהו, אז נגמר. אסור. כי מחדשת קודשים בה. זה שאלה שלך כבר, שאלה של רבי זרע. אמרתי לך תשובה, לא, אין הבדל. אם קודשים, מספיק, נגמר. לא יודע, אתה תפרש את זה כמו שאתה רוצה לפרש את זה. טעמים ושאלות, אני לא יודע. אני יודע כלל. הכלל אומר, כלי שמיוחד לתחינה. הוא רוצה להגיד לי, מיוחד לתחינה של שום, לא מיוחד לתחינה של קפה. מיוחד לתחינה של... לא מסתכלים בצורה הזו. מסתכלים, תוחנים בזה, מה עשו לכלי הזה? מה שימוש שלו? זהו, ככה מסתכלים. לא מסתכלים כל פריט ופריט מה האדם עושה בו. מסתכלים הכלי עצמו. למה מיועד הכלי הזה? תחינה או לא תחינה? מה שאמר רבן ישעי שהופכים את הידית כחלק העליון, אף פעם לא תוחנים בו. תופסים בו. ידית. זה משהו אחר. וגם זה הוא פקפק בזה מאוד. אמר, זה לא נקרא שינוי. כי אחרי הכל, מה זה לא יהפוך? היה כל השם שלו, שם שכלי של תחינה. אתה רוצה להתיר אפילו בחלק התחתון, כמו שזה דבר אחר? מן הלך הדבר הזה. הם לא מסתכלים כך. והטוב והישר, שנשמע, אני אשר עוד שאלות. קודם כל, תמיד מה שאומרים. אחרי זה נגמור, זה אין לכן שאלה אחרת. כשאני אומר א', הם חושבים על ג' כבר. אבל בינתיים אני מסביר את א' לאט לאט טוב, הם חושבים, יש להם שאלה כבר בג' לבון. זה מה מתוך דבר, אבל אני עכשיו מסביר את א' טוב טוב, אולי אחרי זה ג' לא יגיע בכלל. טוב, נגיד משהו במוסר. לא, תביא לי פרקי אבות. הבאתי פה סידור, אני קודם. קראנו אתמול פרקי אבות. בן זומא אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, שנאמר, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדה יכבד ובוזה יקל. בן זומה לקח ארבע דוגמאות שתשאל כל אדם להלך ישר את התשובה הפשוטה. איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר, איזה הוא מכובד. נתחיל באחרון, איזה הוא מכובד? שמכבדים אותו. לא, לא זו התשובה. המכבד את הבריות, מי שהוא מכבד. אדם שהוא נוהג לכבד בני אדם, הוא נקרא מכובד. הפוך בשכל של בני אדם. שמחשבים, מי זה מכובד? שעושים לו כבוד. לא. אם הוא עושה כבוד לבני אדם, הוא נקרא מכובד. למה? כי המושג כבוד, אני מתחיל מהאחרון, אני נגיע להתחלה. המושג כבוד, שכדי לקרוא לבן אדם הזה כבוד, זה דבר פנימי, דבר שאדם באמת, יש הרבה בני אדם שהם כביכול מכובדים, בעיני מי? בעיני עצמם בלבד. יש בן אדם שמכבדים אותם בלית ברירה, זה ראש ממשלה, זה נשיא, אולי פעם נצטרך לו, אולי יכול לבז אותו, אפילו שואל בשעה שנעשה מלך, סוגדים לו, זה עכשיו נעשה מלך, אין ברירה, אפשר לבז אותו, אז תהיה בז לכל אדם, אבל זה כבוד אמיתי? לא. זה כבוד כמו שאומרים, מרית עין. מדומה. הוא חושב שהוא מכובד, כי בעיני עצמו הוא מכובד. הוא דורש כבוד. אבל באמת, זה לא זה המכובד האמיתי. לא זה אנשים שרחשים לו כבוד באמת. למי בני אדם רחשו כבוד באמת? אדם כזה שכל מעייניו יהיו של הציבור. שכל מחשבתו תהיה לכבד את הציבור, לגרום להם שיהיה להם טוב. כל מחשבתו הפוך. לא לעצמו, הוא רוצה לתת לאחרים. אז כמה אנשים מעריכים אותם? תראה מאדם פלוני, מה הוא לא עושה בשבילנו? מה הוא לא עושה בשביל חברו? אז כמה מעריכים אותו? זה כבוד האמיתי. לא כמו שאדם חושב הפוך. אם אני אדרוש, 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 הכל יהיה בצורה, זה הכל מלאכותי. אומר בן זומאי, זהו מכובד, המכבד את הבריות. לא כמו שבני אדם חושבים בדיוק הפוך. אדם רץ אחרי כבוד, רוצה להיות מכובד, אז מה עושה? יוצר לו כבוד. לא, זה לא יעזור לשום דבר. כי גם אם תיצור ואנשים יסגדו לך, וכמו שאומרים, זה מחמת פחד, זה מחמת צורך, הרי שזה בטל מן העולם. מי הסתכל עליו אחרי שהמשרה שלו עבר ממנה או משהו כזה? לא מכירים אותו כבר. ושכל הכבוד שלו כל כולו היה כבוד, בגלל שהוא דרש לעצמו כבוד. לא מחמת שכיבדו אותו באמת. זהו אדם שהוא מכובד באמת, אפשר לומר שזה, כמו שאומרים, הוא מכובד, הפועל מכובד, שיש לו כבוד באמת, אדם, נגיד השכל, אבל זה האמת, כל אחד עכשיו טוב. אדם שהוא דואג לבריאות. אדם שכל מעייניו לתת, לא לקחת, לא לקבל. כמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, מה עשה בעולמו? עולה של לקיחה או נתינה? נתינה. מה הוא צריך לקבל? משהו מאיתנו? שום דבר. כל מה שברא ברא ברא בשביל לכבודו, הכוונה היא ששאנחנו בחזרה נכבד אותו, אבל לכבוד, כשנעשה מצווה, נקיים מצווה בחיי יוצא בזה. אנשנו, אין לו, הקדוש ברוך הוא לא מקבל שום דבר מאיתנו. תן לו משלו. מה שאתה כביכול נותן לקדוש ברוך הוא, כביכול עושה לו טובה, עושה מצווה, עושה שם, זה הכל שלו. שנאמר, כי מכבדי אכבד, ובוזי יקל. אדם שמכבד את הבני אדם, הוא נקרא מכובד. אותו יכבדו בני אדם. איזה הוא? חכם? הלומד מכל אדם. זה ייתכן. חכם זה אדם שהוא חכם. הוא בבני אדם לומד? מה פתאום? איזה חכם זה אז? אם הוא צריך ללמוד, איזה חכם זה? מה נראה באדם? מה אומר היצר הרע לבאדם? מי נקרא חכם? שהוא מגיע, מעל כולם. אין לו יותר מה ללמוד. גמר? הוא חכם מחוכם. הוא ככה חושב שככה הוא נולד. לא אומר בן זומה. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. אדם הכי פשוט, הכי קל. יגיד לו, הערה נכונה? נכון? הוא צודק. רגע, אני צריך לשים לב בדבר הזה. הנה, החכמתי. בכל מלמד, הזכלתי. חז"ל אומרים, מתלמידה ויותר מכולם. אדם מחכים, יש הרבה תלמידים. מסכת מידה, הגמרא מספרת, רבנו הקדוש. רבנו הקדוש, יש הלכה, הלכה כי רבי מחברו. אם יש מחלוקת בין רבנו הקדוש לבין חברים שלו, אז אם זה אחד מול השני, תן פוסקים כמו רבנו הקדוש. מדוע הכלל הזה? יש אומרים שאפילו מחבריו, יש מזה מחלוקת, אבל בחברו כולם מודים. אם נחלק, הוא מול אחד, מול חברו, נמצא כמו רבנו הקדוש תמיד כלל, מדוע ככה? אומר הגמרא מסכת מידה, כי רבנו הקדוש היה הרש מטיפתא. הוא לא למד לבד. תמיד לימד בישיבה. היום מצוין תמיד אצלו, בני הישיבה תמיד אצלו. אז לכן השמועות שלו מחודדות. למה? זה שואל שאלה, זה משיב, זה כך, אז מתוך זה יוצאת ההלכה מלובנת. לא אדם שבע עצמו בחדר סגור, ואף אחד לא יודע מה שהוא חושב, מה שהוא לומד, אף אחד לא מוציא שום דבר לציבור. אז אם מישהו יש טעות, הייתם מנהמים בטעות שלו, תמיד אף אחד לא אפשר לבקר אותו. נמצא אדם לציבור, נמצא עם חברותה, נמצא עם אהז, יש מישהו שומע. כמו שאין דעות פרצופיהם דומים, אין דעותיהם, תמיד נמצא חידוש. אין את המדרש בלא חידוש. תמיד כך, אין דבר כזה. אז זה אדם מתחכם יותר. נמצא שאדם אמיתי צריך לדעת שמאיפה באה החוכמה, על זה שהוא שומע מפלוני, שומע מאלמוני, אפילו אדם קטן, מכל מלמד הזכרתי. דוד המלך, מה למד מימי אחיתופל? קראו רבו, אלופו, מיודעו, מה קרה? דוד המלך היה איש אמיתי. הוא יודע שהוא בדבר הזה יחכים אותו. בדבר הזה הוא יחכים אותי. מה אתה רוצה? דבר אחר, אני יותר טוב ממנו, אבל תוך כדי שאני נהייתי דרגה של חכם, אני התלמדתי על ידי בני אדם. וזה הפוך מה שיש אנשים חושבים. אם אני חכם, אסור לשאול שאלות. אסור לי כבר כמו שאומרים, שבכלל יתבקחו איתי. אסור בגלל שיעירו לי, כי אני חכם. אם לא, איזה חכם אתה? שקר וכזב, זה הפוך מהאמת. מכל מלמדה הזכלתי. איזהו גיבור. איזהו גיבור, אומר בן זומא, הכובש את יצרו. הפוך מה שבני אדם חושבים. אדם, שהוא חלש, אם יעליבו אותו, טוב, בלב אחרי הוא לא יכול להגיב. למה? הוא חלש. מה, הוא יוכל אחרי זה? הוא מבטר מראש על כל המלחמה עם האויב הזה, שהוא יודע שהוא לא יוכל לעמוד כנגדו. אז מה כולם אומרים? הוא חלש. אז עוד אחרי זה, הוא שכנגדו יוסיף עוד לקניתו, ועוד, הוא יודע, הוא לא יכול להגיב כנגדו. הוא כמו שאדם גברה אלימה. אז מי שכנגדו הוא חלש. ככה, טבע בן האדם. אומר בן זומא, לא נכון. נכון, המציאות היא ככה. אם אדם הזה לא יכול להגיב, מעמד שהוא לא יכול, אז זה נקרא חלש. אבל אם אדם יכול ולא מגיב, זה הגיבור האמיתי. גם זה שמגיב בזעם, בשצף קצב, משים מלחמה שערה בדברים כאלו של כבוד דעלמה, גם זה לא גיבור. זה בדיוק כמו אותו חלש ופשוט יותר גרוע ממנו. מי הוא הגיבור האמיתי? הכובש את יצרו. מיכולתו להגיב, או לחושב דקה. והיה אם אני אתנצח איתו, ואשיב לו עוד תשובה. אחר כך הוא ישיב לי עוד תשובה. נגיד שבסוף אני ניצחתי. מה הרווחתי בסיכום? מה הרווח שהרווחתי בסיכום? כבוד. שעכשיו יספרו עליי, יאמרו עליי, זה הכל. דעה לך, יותר אנשים יעריכו אותך שיש לך כוח עצמי להבליג. יש לך כוחות, זה כוח עצום. כי אדם לפרי יולד. כשאדם יכול להגיב ולא מגיב, צריכים בשביל זה כוח עצום, נפשות, כוח נפש עצום ביותר. כוחות נפשיים גדולים ביותר. כי זה לא מלחמה, מלחמה עם, 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 עם הנפש. כי טבע של אדם, תיקח דבר, תיקח אדם. שים עליו, תקריב לי פה אש, אני עושה את הידי החוצה מיד, שזה שורף. זאת אומרת, תעליב בן אדם, תפגע, הטבע מיד להתגונן. זה בדיוק כמו שדם מקריב, זה פעולה טבעית שהשם ברא לבן אדם. אבל החוכמה היא להפוך את הטבע הזה, להפוך אותו למשהו כמו מלאך בשמנו שבוע שעבר. הוא מושל ברוחו, הוא עדיף מאשר לוחד עיר. שבועיים. קיבלתי מכתב מאיזה אברך אחד מאיזה מקום לא הזדהה עצר השתבות מ-מ-מ משהו כתובת אצל מישהו לא כתובת שלו גם מאיזה מושב מאיזה מקום בדרום פלוני אצל פלוני כלומר תשלח את זה יגיע למשפחת פלוני כאן השם שלו כנראה נסתר לא יודע אם יום טוב אם תסף את המכתב הזה אז ראיתי שם הוא העיר כמה הערות על בעלי בספר, אבל בצורה חריפה. הבנתי שם מראש מדי הוא הסתתר בזה, כדי שלא יתאום מי הוא. מה יש? היום קל לבני אדם, שקוראים לך איזה גילוי דעת, המעוררים. מי איזה אדם הזה? לא רוצה, אדם מזדהה, זה נקרא כוח. אדם לא אומר מי הוא, אז מה חוכמה? כל אחד יכול להשמיץ חברו, ואחר לא יתאום מי הוא. אז זה לא חוכמה, אתה לא עומד כנגד אחורי דבריך. אבל ככה, רבי חיים פלאצ'י כותב בספרו תורת חיים, אני עשיתי תקנה בטורקיה. שלא יש שום הודעה בעילום שם. אתה רוצה להגיד איזה משהו, מי שם שלך? שמי ביקורת, יבוא יתבעו אותך. תעמוד בפני הביקורת ותוכל להשיב עליה. לא תגיד, טעיתי. אין דבר כזה בעילום שם. היום על הימין והשמאל, אצל הפקד, אצל החרדים, עושים גילוי דעת. המעוררים, המשתתפים, המצטערים, אני יודע מי, כל אחד, בני תורה, ארגון בטיח, ארגון אמת, כל אחד עושה ארגונים. מי הארגון הזה? איזה... תמדי חיים מובהקים. מי... אחד יזדהה בקשה? לא רוצים. אין להם כוח. זה שיודעים שהם יזדהו, זה לא אמת מה שכותבים. אבל אם אדם אומר, כותב דבר גם שם אומרו, מה שאני אומר, תגיד לכולם. לא, לא, אני לא אומר את זה בסתר, כמו שהמאמרה אומרת. דברי תורה לא נאמרו בסתר. כשהוא מוסר את התורה לעם ישראל, נהנה כל העולם. כל הרמת שהתורה ניתנה. ברקים, קולות, זה את העולם. מה קרה? מה יש בסתר? מה צריך להחביא לתורה? מה יש שקר בתורה? תורה אמת כתיב בה. תראו את זה אמת. דבר אמיתי, אומרים בכל הקולות. אדם פוחד, סימן שזה לא אמיתי. יש לך פחד בדבר. אז אני באמת, יש לנו את האמת, כעסתי מאוד. שקראת את המכתב, נורא כעסתי. ולקחתי עץ, ובשוליים השפתי לו, לא הבנת פה, כמו שאומרים בכעס, ברתחה. אמרתי, החלטתי ככה בלב של שתה שעה, שאני אשלח את המכתב כמו שהוא, עם היערות בצד. שבאתי הבאה, מתון מתון, תהיה שווה הרבה יותר. מה תרוויח לי? סך הכל, אז כביכול, הוא התכוון, סתם אני יודע, הוא כותב בסוף, בסוף המכתב כותב את המילים האלה. הוא כותב, נא לאשר קבלת המכתב. אני לא מחכה אפילו לתשובה, אני בטוח שאין תשובה. רק תאשר שקיבלת, תעשה טובה, תאשר שקיבלת את המכתב. שוכל, שוכל להגיד, המכתב הגיע על יד. אני זה כאילו, יודע מה, שולחים ומסורים ממשלתיים, נא לאשר קבלת המכתב. אז אם אדם קורא דבר כזה וכואב לו, אבל אגב, חשבת, טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. מה תרוויח בזה? תן לו מכתב תקיף כנגד זה, מה תרוויח? סיכום, אז אחד מכם, הוא ישלח לו מכתב תקיף יותר, ריב או משהו, מה הרווחת? מה אנחנו מטרח שלנו סך הכל? שכנע את האמת. לקחתי דף ונייר, וכתבתי מכתב, כאילו אני חותב אותו לאדם שאני הכי אוהב אותו בחיים, לא מכיר אותו אפילו, אהובי ורעי, אבל בשביל, הכנסתי לו את המוסר. אבל בצורה מכובדת, בצורה שאדם יקרא את זה, יגיד, כל כך אוהב אותי אחרי המכתב הזה? ככה הוא מתייחס אליי בכלל? מה זה? זה למה זה עשו ממה? מסוכר? ממים? לא פוגע, לא פוגעים בו? ככה, עד רבה, הוא יקווה, הוא יתבייש משל. זה צריכים ערך הפיים. זה יותר, יותר, אם אדם מקבל דבר כזה, הוא אומר, זה כוח, זה עוצמה. אדם, טבע, אדם רגיל, להגיב בכעס. זה כל אחד ככה, אבל זה לא ירבח לנו שום דבר. זה מה שאומר התנה. התנה אומר לנו, איזה הוא גיבור, המושל ביתרו. אדם מגיע לידי כעס, זה כלל, עם הבית, במשפחה, ככה. אין, זה כתבע, עם בני אדם, עם ציבור, אין דבר כזה. החוכמה היא לא לחוס. וזה קשה. האדם שהוא חם מזק, כל דבר, כל דברים ש... החוכמה היא להביע את הדברים בצורה, בצורה. וזה צריכים הרבה מתינות. זה נקרא גיבור אמיתי. כי כל גיבור אחר, הוא גיבור בני הבריאות. תראה, רשיב לו מלחמה, זה גיבור. זה לא גיבור אמיתי. הגיבור האמיתי, כמו שהמראה אומרת, ועל זה נאמר, ואוהביו, כדי שמש בגבורתו. הנעלבים ואינם עולבים. אדם שעולבים אותו, הוא לא מעליב בחזרה. עליו נאמר, הפסוק בשמואל, ואוהביו, זה נקרא אוהב השם. למה? השמש, הלבנה אמרה, ריבונו של העולם, האם שני כתרים יכולים למלך אחד? אין מלך אחד משתמש בשני כתרים. הלבנה והלחמה היו פעם אותו חוזק. אני אמרה, לא מתאים דבר כזה שיהיו שני כתרים למלך אחד. אמר לה לבנה, איך מעתי עצמה? מה היא רצתה? שהחמה תתמעט. שלילה יהיה יום, והיום יהיה לילה. לא? עכשיו החמה התחלת להעלב מזה. מה, אני אמשיך לשרת, אדם נמצא בחברה של אוטובוסים, נמחיש לעצמנו, יש תורנות. הנהג הזה בשעה כזה, אני אמשיך לעבוד עם הנהג השני, כאשר הוא ככה אמר עליי, אני אראה את הפנים שלו. הרי השמש בא כוחת רבות הירח, אין ברירה. אם הרי זה גלגל מסתובב, ואין אחד משרת עם השני. משרתיו עושה רצונו. אני יכול להגיד מחר על החמה, כמו שהעולם אני לא יוצא. אני לשרת עם הלבנה הזו, אני, כמו שאומר להבדיל, אנחנו לא יושבים עם אשף. אני לא יושב עם כזה אויב. אני לא אשרת אותך עם כזה, עם כזה. לא, יצא השמש. למחרת השמש יצא כרגיל. מה קרה? שומע את חרפתה ואינה יוצאת. אז זה בגבורתו. אז זה נאמר, אדם כזה שהוא נעלב ולא עולב, זה הגיבור האמיתי. זה הגיבור האמיתי. שנאמר, טוב איך הפיים מגיבור. הוא מושל ברוחו, מלוכד עיר.
עושים פרסומת, זה המצבי של העולם, כבש את המדינה הזאת, כבש את העיר, איזה שם, איזה... מי שמושל ברוחו, הוא יותר חשוב, הוא יותר נקרא גיבור, מכל המצביעים האלה כולם. מי שאלה, אחרי הכל, עשו כתב העולם. איזו תעוזה אחת, פעולה אחת, אות הגבורה, אות המופת. אבל זה מושל ברוחו, שובר את היצע הרע, זה הרבה יותר קשה. המלחמה עם היצע הרע היא הרבה יותר קשה. עובדה, תראו כל האנשים האלה שהם, יש להם תעוזה ובצבא עושים גבורות ועניינים, שעומדים כנגד הבעיה של היצע הרע שלהם, הולכים אחרי התאבות שלהם. לא יכולים לעמוד כנגד זה. רק לא, להיות דתי זה אי אפשר, זה קשה, אי אפשר. מה זה, מי מפריע לך? מה העניין? משהו פנימי. מושל ברוחו צריך פה. צריך פה אדם שימשול ברוח שלו. הגמרא אומרת, צדיקים, הם מושלים ביתרם. רשעים, יתרם מושל בם. הצדיקים, הם מושלים ביתר הרע שלהם. הם מכוונים אותו, מתי להשתמש בו, מתי לא להשתמש בו. המראה אומרת למסכת ברכות, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. איך בשני יצריך? לעבוד השם ביצר הרע? מה יצר הרע אומר לך? רק דברים רעים. קנאה, שנאה, תחרות, גניבה. לעבוד את השם ביצר הרע, איך אפשר? כן, אפשר. כל אותם מידות מגונות שהיצר הרע אומר לך, אתה יכול להשתמש בהם כאשר זה לכבוד השם. אסור לעשות קנאה חשב. אבל כשפנחס קנאת השם צבאות באותו מקום, זה מהתורה, קנאים פוגעים בו, זה הדין. כשאדם קנה לכבודה של תורה, חילול שם שמיים, הוא בא לעצור חילול שם שמיים, אז זה יצר הרע. זה החוכמה. להשתמש בכלים של היצר הרע, כאשר הם במקום טוב. בכל לבביך, ביצר הטוב וביצר הרע. איך אתה יכול פעם כן, פעם לא? אני מושל בו. צדיק הוא מושל ביצרו. הוא מחטא, הוא כמו אוטו שלו, כמו ההגה שלו. כשהוא צריך אותו, ייקח אותו, לא צריך אותו, לא ייקח אותו. רשעים לא יכולים. יתרם מושל בם, הוא מכוון אותם. הוא בא להם, אז הוא תמיד יגיד להם, מה הדברים שהוא רוצה, עד שירדו לשאול. מתי יצא, יגיד להם, תשבור שבת כיל חטא, מה פתאום? אלא כן, זה יהיה עורמה תכסיס, שעד יפול פעם שנייה. אם יצא רבה, אדם, תעשה מצווה, זה מצווה, כדי להחטא אותו בדבר אחר. זה ידוע, הדבר הוא מנוסה. הרי צהר לא יבוא לאחד שומר מצוות גמור, ותעשה עבירה פלונית. מה לא מלא עבירה פלונית? הוא יגיד, תעשה מצווה. ואחד זה, תוך זה, הוא אומר, הוא בא לידי עבירה. שאלת פעם, זה מוטל אסור. מצווה. מצווה. זה הולך, שמע, שמע, יש מודעות פרסומת תועבה. מה יצרה אליו? אין כמוך. אתה בשבילך, זה התפקיד הטוב לך. כמה אנשים נכשלים בזה. לך, תחיל לבאר את התועבות הללו. מתי, מה תעשו? ממה תעשו אתה? תעשו מקורה? מעץ? מעניין שלך לא רואות? לא, אני עושה בשבילם. אתה מה? אני מחוצן. מי חיסן אותך? למדת תורה פעם? מי מתיר לך דבר כזה? מה אתה? זה יצרה אומרת, תעשה מצווה. הוא מכשיל אותו בעבירה. מי יודע, מה אחר כך יקשה, לא יקשה. אמרה אומרת, המסך הכתובות, שהיה המורה אחד, היה לוקח את הקלה, שם אותה על הדבר שלו, ורוקד איתה. אמרו תלמידיו, כבודו, ואנחנו, גם כן מותר לנו דבר כזה? אמרו, לא. אם היא חשובה בעיניכם, זה רבדה בר אהבה, אם היא חשובה בעיניכם כמו קורת עץ, כמו שאתה מרים, אדם מוביל ממקום למקום, את הסוכה, את העצים, אם זה ככה נראה בעיניך, בוא, אתה, כמו שאומרים, אין לך כוח, הלוואי שכבר נגמור את הסיבוב הזה כבר, לכן, אז, אבל אם אתה לא ככה, היא לא כמו קורת עץ, אסור לך. הוא עבד על עצמו. האמורה הזה רבדה ברהבה עמד על עצמו, הגיע כעוד דרגה והיה עושה כך, היה מחשיב אותה כמו עץ, היה שמחה חתן וקלה, היה עושה כך. אבל אתם, תלמידיו, לא, אסור לכם. מה יתרה אומרת? שמחה חתן וקלה. למה לא? שמח חתן וקלה. מה עושים? הם עושים שמחה חתן וקלה, אז אם יש להיט כמה אצל החרדים, מביאים איזה מתחן, עושים בידועים, אז בינתיים פותחים את המחיצות, כי גם אנשים רוצים לראות את הבטחן. אז זה, 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 זה מצווה. שמחת, אני וקלה, מה הם באו אז? אז יש מחיצה לפניכם. את המחיצה ידיזו הצידה. אחרי כמה שניות ערב רב נהיה. כבר אין בר מי שיכול להקפיל. זה שעה של בדיחות, שעה של שמחה. אז זה יכול זה לפגוע בזו, וזו לפגוע בזו. זה בדיחותה. שעה של שמחה. משמחת, אני וקלה. שמחת, אני וקלה, אתה עושה את הערובת כזו. אלא מה? הוא לא בסכן, הוא עושה לשם, לשם עבירה. היצרה, לא, הוא בא בצורה, יגידו, תעשה עבירה, אם אני משוגע, לעשות חתונה בלי מחיצה, מי יבוא לחתונה שלי? לא, תעשה עם מחיצה והכל, תביא מתחן, זה הכל. תביא מישהו מבדח, מספיק.
אז הכל כבר יגמר, אני, תן לי את המלאכה שלי, הייתה הרי אמשיך את המלאכה באמצע, הוא יגמור את כל הסיפור. תן לי דבר אחד, אני אמשיך. אני צריך הרבה לחשוב, פעמים עושה מצוות, מצווה באה בעבירה, מצווה שסיומה תהיה עבירה בכלל. תחשוב טוב, אתה עושה ללמד,